שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות. אנחנו מתחילים היום את ספר שמות. מודים מאוד למערכים שלנו, הסטודיו המצוין, Flow Motion בניו יורק. תודה לברכה טורנאים, תודה ליאנקי טייטלבוים, תודה לאנשי ישיבה יוניברסיטי, ה-YU ותנועת המזרחי, בראשם הרב דורון פרץ, ששלחו אותנו לשליחות הזו בארצות הברית. תודה לקרן דניאלי, שבאדיבותה השיעור הזה מגיע בשידור חי, ליוטיוב, לפייסבוק, לרדיו גלי ישראל, וכמובן לטסים באלעל. תודה ליהושע סיסקין היקר על התרגום, תודה להודיה שחר. הודעה קצרה לכל מי שאמר לי השבוע, שמעתי שהיית בדלס ולמה לא ידעתי, שבוע הבא בעזרת השם, פלורידה, גם בעברית, גם באנגלית, אורלנדו, בוקה רטון, מיאמי, מפגשים גם עם הקהילה הישראלית שם וגם עם הקהילה האמריקאית המקומית, מוזמנים לעקוב. כמה הקדשות קצרות שאתם ביקשתם ואנחנו מתחילים, שהוא מוקדש לעילוי נשמת, רחל לאה רגינה, בת ישראל, אריה וגולדה, ניצולת אושוויץ שנפטרה לפני כמה ימים, מוקדש לעילוי נשמת נועה שושנה, בת אביגדור, לא הכרתי את נועה, אבל מבינה שזאת אבדה גדולה, לעילוי נשמת מרגלית, בת שמואל ואסתר, אמא של ליאת שי המקסימה, שצופה בנו מישראל, ויעל שבח מבקשת להקדיש את השיעור לעילוי נשמת בעלה, הבלתי נשכח, הרב רזיאל זצל, רזיאל בן אילנה, שנתיים לפיגוע הקשה הזה. שיעור מוקדש לרפואת הבחור הצעיר, חיים יהודה ידידיה בן ענת, לרפואת מיטל בת הדסה, לרפואת דוב בן לובה, ולהבדיל, החברות של חבי סמואל מירושלים מבקשות למסור לה עד לכאן מזל טוב, יום הולדת שמח, אחת הבאמת קבועות בשיעור בירושלים, אני מתפלאת שהיא לא פה מולי גם בניו יורק. אז מזל טוב לכולנו, בעצם היינו צריכים להגיד בפינת ההקדשות, מזל טוב לכולנו, ספר חדש, ספר שמות, חומש חדש. רק לפני שבוע היינו משפחה, והנה אנחנו עם. ואנחנו במעבר חד מאוד, אפשר לקרוא לזה כאבי גדילה, שינוי דרמטי שעם ישראל עובר, וגם אנחנו, אם אנחנו רוצים לחיות עם הזמן, לחיות עם הדופק של הפרשה, אז אנחנו מרגישים את הקפיצה הזו השבוע. מישהי שלחה לי השבוע הודעה פשוט מקסימה, מאוד מאוד התחברתי למסר, לא בא לי להיפרד מספר בראשית, היא כתבה, וזה נכון, אפשר להתרפק על ספר בראשית כל החיים, אני מזדהה עם התחושות, אבל כמו תינוק שגדל ומתבגר, כך גם אנחנו, אנחנו נפרדים באהבה, מאברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, יוסף, כל השבטים, ואנחנו מתחילים. כבר בתחילת ספר שמות, מחכה לנו דש מהם, כמו שאמרנו, קשה לנו להיפרד, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, והם מזכירים לנו את אבות אבותינו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, כל אותם 70 נפש שהגיעו עם יעקב למצרים, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אנחנו בחילופי דורות, זה לא דבר קל לאף אחד, בטח לא למשפחה כל כך צעירה עם בשורה כל כך גדולה, ובני ישראל מתחילים להתבסס בגלות הזאת, פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. כך מתחיל הסיפור שלנו. חנן פורט כותב ששמות הוא לא ספר היסטוריה, הוא ספר על הפילוסופיה של ההיסטוריה, לאן ההיסטוריה הולכת, מה המגמה, מה התכלית, למה ההיסטוריה קיימת, למה העולם קיים. והשאלה היא באמת, איך להתמודד עם פרשה כל כך עשירה, באירועים, בתכנים, בגיבורים. אז עשיתי משהו שהרבה פעמים, גם בחיים אנחנו עושים, בדקתי את מה שנקרא הרושם הראשוני. הרי אנחנו זוכרים את הפעם הראשונה שפגשנו את בן בת הזוג, את בוס, המפגש הראשוני, מקום מסוים, תמיד זוכרים. הוא באמת משפיע לשנים. בדרך כלל שהולכים אחורה, מה שנצרב שם ברגעים האלה, מעצב לשנים רבות. את מה שטוב ומה שרע, אפשר היה לראות כבר ברגעים הראשונים. אנחנו נבדוק את הרגעים הראשוניים האלה, אם תרצו את הבראשית של ספר שמות. ארבעה אירועים ש... עד היום משפיעים עלינו בכל רגע, בכל שעה, שנים ושנים קדימה, דברים שבפעם הראשונה, אפשר להגיד, עולים על בימת ההיסטוריה, וממש לא בפעם האחרונה. עד הרגע הזה הם ממשיכים ללוות אותנו כעם וגם כפרטים. אז בואו נראה, הפעם הראשונה שבה מישהו מכריז עלינו, על עם ישראל, שאנחנו עם. למישהו הזה, כן, זה לא עיתונאי, זה לא חוקר, זה לא היסטוריון, זה רשם מרושע, זה פרעו. הפעם הראשונה שבה אנחנו פוגשים עם אחר, מבינים שאנחנו עם, היא מתוך אימות, מתוך מלחמה, מתוך מאבק, זהו המפגש הראשון, אפשר להגיד, של הרשע העולמי, ועוד יהיו לנו מפגשים עם הרשע, המפגש הראשון שלו איתנו כעם יהודי. ויקם מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, רב ועצום ממנו. זו האקספוזיציה, ככה המורה שלי לספרות הייתה קוראת לזה בתיכון, ככה הכל מתחיל. קודם כל, מה קורה פה? קם פה מלך חדש, אשר לא ידע את יוסף. הפרשנים שואלים האם הוא באמת לא ידע, או עשה כאילו לא ידע, שכח, או בכלל באמת לא הכיר, נולד אחר כך. בכל מקרה, מה זה אשר לא ידע את יוסף? כל מצרים קיימת בזכות יוסף. כל מצרים לא הידרדרה לרעב ולמוות בזכות אותו יוסף. מה זה לא ידע את יוסף? המפגש שלנו עם פרעה מתחיל בחוסר הכרת תודה, בחוסר הכרת הטוב, בחוסר יכולת להודות למי שהיטיב איתך. אולי זה נוח לשכוח כמה יוסף היטיב איתך ולחשוב שאתה במרכז, הרי שם המלך היה גם אליל של עבודה זרה. הרוע מאופיין קודם כל, מפגש ראשון עם הרוע, לא מכיר טובה. אנחנו קוראים עד היום יהודים על שם ההודיה, כן? הפעם הודה את השם, אומרת לאה וקוראת את שמו יהודה. כלומר, האקט הראשון של פרעה הוא אקט אנטי-יהודי, אנטי-תודה. זה המפגש הראשון שלנו איתו. בהמשך נראה שזה מתפתח. זה מתחיל בלא להכיר טובה לבן אדם, זה מדרדר, חזל אומרים, שזה מתחיל בלא להגיד תודה לאדם, ומדרדר בחוסר הכרת טובה גם כלפי הקדוש ברוך הוא. בהמשך פרעה ישאל מי השם אשר ישמע בקולו. כן, מי שלא זוכר את יוסף, גם לא זוכר את אלוקים, זה תמיד הולך ביחד, ובשתי הזירות האלה פרעה באמת נכשל בהכרת הטוב. אוקיי, אז הבנו עם מי יש לנו עסק. מה המשפט הראשון שיוצא לו מהפה? זו דמות שאנחנו נתמודד איתה לאורך שנים. אגדה של פסח כל שנה, יציאת מצרים, הסמליות של פרעה כמסמל את האויבים. משפט ראשון שהוא פותח את פיו, כן? ויומר, איך זה? ויפתח פרעה את פיו ויומר, הנה עם. תראו, הנה עם. יש פה אומה. ויומר פרעה, בוא נסדר את זה בצורה שנוכל לראות את זה בצורה ברורה. ויומר אל עמו, הנה עם בני ישראל. מדהים. אנחנו עוד לא יודעים שאנחנו עם. בני ישראל הם סוג של משפחה גדולה. יעקב, אברהם, יצחק, יעקב, עכשיו יש 12 בנים, כל אחד כבר התחיל להקים את השבטים שלו, לכל אחד יש אולי את הנחלה שלו שם במצרים, את החמולה, אבל אנחנו עם? אנחנו כולה, חשבנו שאנחנו עדיין השבט של יעקב, לא, לא. הנה עם בני ישראל. האויב יודע יותר טוב מאיתנו מי אנחנו. בעוד אנחנו לפעמים לא זוכרים מי אנחנו, או לא מרגישים כל כך מחוברים, לא מרגישים אומה אחת, הוא אומר, שימו לב, וזה ילך מפרעה דרך היטלר, שידע לתפוס את היהודי הכי מתבולל ולהביא אותו, ועד איראן, ודרך כל אויב ואויב, הם ידעו יותר טוב מאיתנו, מי אנחנו. מול כל השטויות שלנו, והסכסוכים, והבחירות שלישיות בשנה אחת, עומד האויב, לא מבולבל כמונו, ואומר, הנה עם. זה לא אוסף אנשים מקרים. אני יודע מה מחבר אותם. זה מאוד מאוד, מאוד עוצמתי. פרעה בעצם... עושה פה איזושהי הפרדה. הנה עם, ויומר אל עמו. יש פה שני עמים. לפעמים שוב אנחנו צריכים שיזכירו לנו את זה מבחוץ. נראה רק קצת התייחסויות לאורך השנים, הרבה פרשנים מדברים על המילים האלה של פרעה, נראה כמה התייחסויות מעניינות. הכלי יקר, רבי שלמה אפרים מילונצ'יץ', יושב בפראג במאה ה-17, והוא מסתכל על זה יותר מבחינה ככה מדינית, או צבאית, או דיפלומטית. כך אמר להם פרעה, שלא ייתכן שיהיו שני ימים מתנגדים דרים במדינה אחת. לכן נאמר ויומר אל עמו, בשביל עמו, לומר כי אתם עם מיוחד בארץ, זה יש עם מצרי, והנה עם בני ישראל, כי גם בני ישראל נעשו עם, ובזמן מועט הם נעשו עם רב. אם תרצו, אנחנו מכירים היום את הסיסמה שתי מדינות לשני עמים. פרעה אומר, אי אפשר. צריך פה שתי... אי אפשר במדינה אחת גם את העם המצרי, גם את העם היהודי. המשפחות האלה זה כבר עם, אין להם כאן מקום. שוב, אני אומרת, לפעמים אנחנו שוכחים. לפעמים אנחנו חושבים שאפשר להתבלבל ולהתבולל בעמים. לא, פרעה שם הגדרה מאוד מאוד ברורה וככה בהירה בינינו לבינו. האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, גם יושב במרוקו במאה ה-17, עברנו מפראג למרוקו, והוא... אולי אפשר להגיד מעלה אותנו רמה. זה לא סתם שני עמים. יש כאן איזשהו הבדל מהותי ומעניין. פרעה שם לב למאפיין מאוד מיוחד של החבורה היהודית החדשה הזאת. הנה עם, כותב האור החיים הקדוש. הנה עם, כי עם זה משונה מכל העמים. יכול להיות שפרעה ראה הרבה עמים אחרים במזרח הקדום, אבל אף אחד מהם לא התנהג כמונו. עם זה משונה מכל העמים, כי שאר העמים התערבו בעיניהם, ואין לך עם שאין בו תערובות גדול מכמה עמים. אשר לא כן עם ישראל, והוא אמרו, הנה עם, כולו בני ישראל, ואין זר איתם. פרעה מאבחן שבני ישראל לא שינו, לא את שפתם ולא את לבושם, ולא את שמותיהם, וקודם כל לא את עצמם, לא התבלבלו ולכן גם לא התבוללו. ומה כל כך מרשים את פרעה בעניין הזה? מה הוא עוד שם לב? שוב, אויבינו, טובים מאיתנו לפעמים בלראות כמה אנחנו מיוחדים. ואומר פרעה רב ועצום, הוא הגדיר את העם, הנה, עם בני ישראל רב ועצום. מה זה רב ועצום? אנחנו חתיכת פצפונת בתוך מצרים. ואומר רב ועצום, פירוש, כי באמצעות היותם עם אחד ומיוחד, הגם שיהיו מעטים בערך שאר האומות, הם הרבה פחות משאר האומות בכמות עד היום, יחשבו לרבים ועצומים מהם, לצד שהם כל אחד נותן נפשו על אחיו. כל אחד מהם, הם עצום ורב, בחיים לא נהיה בכמות, לא נשלוט על העולם, לא רוצים להיות מיליארדים, זה לא השאיפה שלנו, אנחנו לא מיסיונרים בהיבט הזה. לא. מה כן? הם עצום ורב בזה שכל אחד מבני ישראל שקול כנגד כולם, נותן נפשו על אחיו. אני מקריאה את זה ובדיוק נזכרת שרציתי אני להקדיש את השיעור לעילוי נשמת מוטי בן שבת, אותו בחור יקר שקופץ למים בשיטפון בישראל ומציל משפחה אחרת, השבעה עדיין נמשכת כרגע בישראל. עליו נאמר לצד שהם כל אחד נותן נפשו על אחיו. עד היום בזה אנחנו עם עצום ורב. אלה מאפיינים מיוחדים מאוד של האור החיים, כן? על עם ישראל, המאפיינים של החוזקה שלנו. אני אגיד משהו קצת לא פוליטיקלי קורקט. אנחנו מתעצבים בצורה לא נורמלית. בדרך כלל, אומה, היא מתגבשת במקום מסוים, היא מגיעה לאדמה מסוימת, ומזה היא ככה צומחת, כן? אנחנו יודעים, כאן בארצות הברית, מגיעים ומפה צומח האתוס האמריקאי. עם צומח על אדמה. מגילת העצמאות אפילו, קצת ליד הייתי אומרת, ליד העובדות ההיסטוריות, אני לא רוצה להגיד שהיא טועה, אבל משפט שהוא קצת תמוה, פותח את מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית. עכשיו חבר'ה, העם היהודי לא קם בארץ ישראל, הוא התעצב בדרך לארץ ישראל, בלך לך, באברהם אבינו, השליח, המסע הראשון, הוא התעצב במצרים, עכשיו, השבוע, הוא מתעצב במדבר סיני, בהר סיני, הוא מתעצב בדרך, וכמובן שהוא, היעד הוא ארץ ישראל, אבל יש פה סיפור לאומי לא נורמלי. קודם עם, קודם תורה, אחר כך ארץ. ופרעו שוב, פרעו מבין את זה. אנחנו מקבלים עוד מאפיין, מאוד מעניין, בתהליך, פרעו מתחיל עם הגזרות שלו, ואז מופיע משפט, שהוא גם חלק מה-DNA שלנו עד היום. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אנחנו מאוד רגילים על המשפט הזה בצורה שחוקה. פוליטיקאים אומרים אותו, מפלגות, כל מיני נאשמים, אשם ישמור בבית משפט. כן, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, אנשים שתפסו אותם על מס הכנסה או על לא יודעת מה. עכשיו, אני לא רוצה לזלזל באף אחד, אבל המקור המקורי של המשפט הזה, הוא באמת, הייתי אומרת, תמצית ההוויה שלנו. להיות יהודי זה לרבות ולפרוץ, מתוך הסבל, לא לשרוד, לא רק להשאיר את הראש מעל המים, אלא הפוך, ככל שיותר יש מצוקה, כך יותר לסגשג. במובן מסוים, ככה אנחנו נבנים. זה המאפיין שלנו אלפי שנים, מול כל קושי, מול כל אתגר, הופ, יותר אנרגיה, יותר כוחות. כאילו הרוע הוא איזה מקפצה בשבילנו להמציא את עצמנו בחדש. המילים האלה זה סוג של DNA, גם ברמה אישית, כל אחד מול המשברים שלו. ככל שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אפשר לשאול פה בסוגריים שאלה קשה, מה קורה כשאין אויב? מה קורה כשאין את ההתחלה? אין כאשר יענו אותו, ברוך השם, אם זה בישראל, אם זה באמריקה, אם זה באירופה. אפשר להגיד, טוב, יש אנטישמיות, יש טרור, אבל ברוך השם, אנחנו במצב אחר. אנחנו לא מול פרעו. אין היום כאשר יענו אותו. אולי זה אפילו יותר קשה. איפה הכן ירבה וכן יפרוץ? כשאין לך אויב. כלומר, זה גם אתגר להתמודד עם מציאות כזו. עד כאן המפגש הראשון, והלא כל כך סימפטי עם פרעו, עם הרוע, שהוא כמובן גם שיעור בשבילנו. כמה הכרה טובה זה חשוב, וכמה ההגדרה של הנה עם, לשמור עליה, זה חשוב. עכשיו נעבור למפגש הרבה יותר אופטימי, מיד אחרי תמונת הפתיחה, הדי מכוערת הזו של פרעו, הפרשה כאילו מפנה זרקור, מזיזה זרקור, ומפנה את המבט לאירוע אחר במצרים, אירוע מופלא, שאני מודה שזה פעם ראשונה ששמתי לב אליו. כולנו מכירים את הביטוי, בזכות נשים צדקניות נגלו ממצרים, בזכות נשים צדקניות יזכו להיגאל. אני מכירה הרבה מאוד פעמים את הפסוקים, את המדרשים, הציטוטים, על הכוח של האישה היהודיה במצרים. אני מודה, רק השבוע ישבתי בצורה מסודרת על הפרשה, וראיתי שהתורה פשוט מצדיעה כאן לדור שלם של נשים, בצורה מאוד מאוד מרשימה. בספר בראשית אלה היו נשים בודדות, פה שרה ושם רבקה, פה רחל ושם לאה. עכשיו זה דור, זה אומה. יש דבר כזה שנקרא היידיש מאמי, כן? האישה היהודיה. זה באמת יהפוך למיתוס. ושימו לב שזה רצף שכולו עוסק בנשים. יש שם רצף פסוקים, לא ספרתי כמה, כולו עוסק בנשים, ברצף. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים עם בנו והמיתן אותו ועם בתי וחיה. ותראינה מילדות את האלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. מה קורה? ויקרא מלך מצרים למילדות ואומר להן, מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיינה את הילדים? ותאמרנה מילדות אל פרעו, כי לא כנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, בטרם תבוא עליהן המילדת וילדו, ויתב אלוקים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ויעש להם בתים. שפרה ופועה הפכו למודל, שפרה ופועה אגב זה שם של ארגון שעד היום עוזר ליולדות, שבוע הבא אני אמורה להשתתף באירוע שלהם פה, פה בברוקלין, יש כזה ארגון בכל העולם, שפרה ופועה הן מיתוס. של מה בעצם? מה אנחנו רואים פה? אחד, לזכור מי המלך האמיתי. מול מלך מפחיד ביותר שמו פרעו, מלך מלכי המלכים מנווט את העשייה של שפרה ופועה. אומץ להתנגד לתפיסות מקובלות. הטרנד היה, זורקים ילדים ליאור. גם אם זה לא מוסרי וזה מטורף, זה מה שהחברה עושה. זה אומץ גדול לקום מול החברה ולהגיד, לא, עד כאן יש לי עולם ערכים אחר, אפילו שאתם חושבים שהוא משוגע. אלפי שנים אחר כך יקראו את הפרשה עליי, כמונו, עכשיו, השבוע, ויגידו שאני צדקתי. למרות שבכותרות העיתונים אתם בראש, בכותרות האמיתיות של התורה, אני אהיה בראש, אבל זה ייקח כמובן אלפי שנים. הן לוקחות סיכונים, סיכונים אישיים. משקרות פה לפרעה, כן, הן יולדות לפני שאנחנו באות, מסתירות את הילדים, לא, לא, יראות אלוקים. יש לנו מאזין יקר צחי מיכאלי מקריית שמונה, והוא שלח לי השבוע את הרעיון הבא, ביקש להקדיש אותו לרפואת אבי ודוב בן לובה, רפואה שלמה. וצחי כותב כך, שמתי לב בתקופה האחרונה ששומעים יותר ויותר את המושג שדולת הנשים בחדשות. לדעתי שדולת הנשים הוקמה השבוע בפרשה. שדולת הנשים זה שם מאוד יומרני, הוא כאילו מייצג את כל העם, גם אני אישה ישראלית, שדולת הנשים, כל מה ששדולת הנשים מייצג אותי, לא, לא כל מה שהם עושים מייצג אותי, את כל נשות ישראל. אבל, הוא אומר, שדולת הנשים האמיתית, אני חושב, מוקמת בפרשה. עם ישראל מקבל לראשונה את השם עם, ואז אנחנו לומדים מי הנשים של אותו עם. איך הן מגיבות לגזרה קשה? זה לא רק כאשר יענו אותו כנרבה וכן יפרוץ. הן פשוט מתעלמות מהמציאות הזמנית הרעה, בשם המציאות העתידית הטובה. שפרה ופועה, יראות אלוקים. מחיות את התינוקות ולא ממיתות אותם, דואגות להם, מטפלות בהן בסתר. רשי בפרשה שלנו, אגב, מפנה, כשמדובר על המילדות, הוא מביא ציטוט מהנביא יחזקאל. מה אימך לביאה בין עריות? הוא מזכיר לנו שכנסת ישראל, האישה היהודיה, נמשלה ללביאה, הם העריות. זוהי שדולת הנשים הראשונה, אומר צחי. כל מה ששומעים בחדשות, שדולת הנשים הראשונה זה ילודה, עשייה חיובית, אמונה, שמחה, אופטימיות. אז בוא נגיד ששפרה ופועה מייסדות לנו את שדולת הנשים. אבל מיד אחר כך מסופר על עוד לפחות כמה חברות בשדולה הזו והכל ברצף. נתחיל באמרם ויוחבת. שפרה ופועה מזוהות עם יוחבת ומרים. אז לצורך העניין זה עשייה אחרת של אותה אישה. אבל יש לנו כאן מישהי. ותער האישה, כן, זוהי אמא של משה, יוחבת, ותער האישה, ותלד בן, ותרא אותו כי טובו, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה וחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היור. יוחבת לא הייתה רק מילדת נפלאה לאחרים. גם כשזה היה נוגע אליה אישית, היא מוכנה לקחת סיכונים להצפין ילד שממלא את כל הבית אורה, ועוד ימלא את כל העולם אורה, ואז להחביא אותו ביור. והבת שלה, שוב, זה הכל גם זה מגיע מחינוך, כן? הבת שלה מרים, שלפי המדרש, גורמת להורים שלה להתחתן אחרי שהם התגרשו. אמרם ויוחמד מתגרשים, היא אומרת להם, לא, צריך להתחתן ולהביא ילדים לעולם, אל תאבדו תקווה. ככה נולד משה. משה נולד, מה עכשיו מרים עושה? פסוק נפלא. ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. זה פסוק מאוד מרגש. מרים היא נביאה. היא יודעת שבסוף יהיה טוב. היא רק עומדת שם כדי לראות איך הקדוש ברוך הוא ינהל את העניינים. היא יודעת שיהיה בסדר, תגיע ישוע. אבל איך? לא בלחץ. ותתצב אחותו מרחוק, היא שומרת, היא רק שמה לב לראות איך הדברים התגלגלו לטובה. ואז מגיעה אישה שלישית, עוד חברה בשדולת הנשים הזאת, מגיעה אישה שלישית, שגם יש בה, לא שמים לב לפעמים לתפקיד שלה, לכמה אמונה יש לה. ותרא את בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור, ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את המטה, ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותומר מילדי העברים זה. אם קודם המילדות פעלו נגד הרוח של פרעה, כאן הבת שלו פועלת נגד הרוח שלו. יש כאן אחווה נשית, מאמינה, עוצמתית מאוד, שבעצם מעלה על בימת ההיסטוריה דור מיוחד מאוד של נשים. הרב חיים שמולביץ העלה נקודה מקסימה, דיברנו עליה בעבר, כשיעקב גלל את האבן מפי הבאר. הרב שמולביץ כתב, הדגיש, זה לא נס. ודיברנו על זה, מה זה זה לא נס? הוא בא, וזו אבן שהוא לא יכול, לפי כל הערכה ריאלית, יעקב לא יכול את האבן הזאת להעיף מעל פי הבאר. אבל כשהוא מסביר שם, כשהאדם מלא באמונה ובעוצמה, הוא מסוגל. זה לא נס שמימי, זה נס אנושי. כלומר, אם אתה מתאמץ ורוצה, ויש לך גם את הנחישות והאמונה, אתה מסוגל להגביע את הטבע, את המכשלות האישיות שלך. אנשים במצבי מצוקה מסוגלים לעשות דברים פיזיים שהם לא עושים. אותו דבר, אומר הרב חיים שמולביץ, זה בת פרעו. זה לא נס, כמו בציורים מהגן, שהיד שלה התארכה והתארכה והתארכה והתארכה. זה לא נס. היא ניסתה, אם אתה מנסה עד הקצה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לך עוד קצת ותגיע. כלומר, יש פה משהו, כל הנשים האלה, המחנה המשותף של כולם, זה שהם לא חיכו לנס, הן יצרו את הנס בעשייה שלהם. כל אחת מהם היה לה את כל התירוצים לעמוד ולהגיד, זה בלתי אפשרי. כל אחת יכולה להגיד, ריבונו של עולם, ניסיתי, סגור, חתום. אי אפשר. אם זה המילדות, די, נו, יש גזרה של המלך, הוא יהרוג אותנו. אי אפשר. אם זה יוכבת, נולד לי תינוק, מה לעשות? ימצאו אותו. אם זה מרים, נו, מה? ההורים שלי כבר התגרשו, אח שלי כבר פה ביאור. אם זה בת פרעה, נו, מה בכלל הסיכוי? המשותף לשדולת הנשים, אין דבר כזה, אין סיכוי. תעשה את הדבר הקטן שלך. השם כבר ישלים ויעזור לך, וזה יהיה לנצח. אין לך מושג מה הכוח של מעשה קטן קטן שלך. ככה נרקמת יציאת מצרים. מנשים שמנסות להוסיף אור, אפילו בקטנה, וגם אם זה נראה חסר משמעות. גם אם הסביבה צוחקת, אוי, נו, באמת. אין לנו מושג כמה רחוק וכמה טוב המעשים שלנו יגיע. עד כאן שדולת הנשים, האימהות שלנו, המרגשות, ושיש לנו כל כך, כל כך הרבה מה ללמוד מהן, אני חושבת, בהקשר הזה. מכל החבורה הזו, אני אומרת שוב, רק השבוע ראיתי שהתורה מתארת אותם ככה אחת אחרי השנייה. עכשיו הגיע תורו של עוד מישהו לעלות על במת ההיסטוריה, וזה משה. אנחנו בנקודה השלישית, התיאור הראשון של התורה את משה. בעצם 120 השנים של משה מוסברות כבר מהרושם הראשוני. פוגשים את משה פעם ראשונה, כבר מבינים את כל הסיפור. משה גדל, הסיפור אני מספרת, כי יש לנו מאזינים בכל מיני רמות של ידע, אז מוציאים את משה מהיאור, אמא שלו מגדלת אותו, מניקה אותו, נותנים אותו לארמון, לפרעו, ושם הוא גדל. ואחרי שנים ארוכות בארמון פרעו, מגיע ההיכרות הראשונה שלנו עם משה רבנו. והיא בימים ההם, ויגדל משה ויצא אל אחיו ויר בסבלותם. אוקיי, הוא יגדל, הוא גדל, מבחינה רוחנית גם, הוא יוצא אל אחיו, יכול להישאר בארמון. יש לו בגדי מלוכה, יש לו משרתים, יש לו שם בטח אוכל, ומיטות מאוד מאוד נוחות, ותנאים מצוינים, אבל הוא יוצא מהארמון אל אחיו, הוא לא שוכח מי אחיו. האחים שלו זה לא החבורה המצרית המפוארת בארמון. הוא יודע שהאחים שלו זה עבדים, למה להזדהות עם עבדים מסכנים? אני נסיך מצרים, Prince of Egypt, למה שאני אצא? ויצא אל אחיו, לא שוכח מי אחיו, והוא גם ויר בסבלותם, רשי. ויר בסבלותם, אומר רשי, נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. לא רק את עיניו, לראות מצוקה זה קל, את הלב. האם אתה יכול לתת גם את הלב שלך להיות מצר עליהם? זה מנהיג. אנחנו בעידן עצוב ועצוב מאוד. אני חושבת, אולי בבחירות הרביעיות עוד נתגעגע לבחירות השלישיות, אבל באמת על רקע סגירת הרשימות ועל רקע כותרות מביכות כל כך, והתנהלות גם אישית וגם פוליטית, וכל האווירה והתקשורת כמובן שופכת עוד שמן למדורה וכו'. התורה ממש לפעמים מרפאת, זה כמו מים קרים לנפש עייפה בתקופה הזו, כי התורה בשבועות הקרובים תיתן לנו שיעור מקביל לבחירות השלישיות, על מנהיגות ועל מה החזון של עם ישראל, ומה בכלל הכיוון, ומה זה מנהיג. אז אנחנו רואים פה אדם שהעיניים שלו והלב שלו נתונים לאחרים. הרב שלמה וולבה כותב על זה, הוא אומר, יש שם ביטוי כזה, משתתף בצערך. מכירים? אוי, משתתף בצערך. הצטערתי לשמוע, הצטערתי לשמוע. באמת, ישבתי והצטערתי לשמוע. כתבתי לך בוואטסאפ שהצטערתי לשמוע, ובוא נמשיך הלאה, כי אני צריך אותך למשהו. הרב וולבה אומר, משה מלמד אותנו פה, הוא לא הצטער לשמוע. כן? אוי, משתתף בצערך, תמשיך לבנות פירמידות. משתתף בצערך. הוא יוצא מיחס חיצוני ונכנס ליחס פנימי. הרב וולבה קורא לזה להיות נושא בעול עם חברו. זו הגדרה. האם אני יכול לקחת חלק מהמסע? זה לא פשוט בכלל. כותב, אני חושבת, בכנות, בגילוי לב, כותב הרב וולבה על הנקודה הזאת אצל משה, הוא אומר כך, אינני יודע אם יש מידה קשה כמו נסיעה בעול עם האחר, להיכנס לתוך מצבו של השני ולהרגיש את מצבו, אני אף פעם לא הצלחתי בזה. הרב וולבה מחנך, משגיח, בישיבות, בחול, בארץ, לדורות, אומר לתלמידיו, אני לא הצלחתי להיכנס ממש לעיניים של השני, ואלפי תלמידים עברו אצלו בשיחות ובהתייעצויות. עד כמה שחשבתי שאני מרגיש כבר, הוא אומר, ראיתי שעדיין לא. קודם כל צריך לתת את עיניו, להסתכל, גם לא פשוט. אחר כך לתת לב, להרגיש. רק אדם גדול יכול להרגיש כל פרט קטן מצערו של השני. אדם קטן אינו יכול להרגיש משום שליבו אינו פתוח. לכן כתוב כאן, ויגדל משה, נכון? ויגדל משה ויצא אל אחיו וירבה סבלותם. זו גדלות. והוא מסיים, זה עניין עמוק מאוד. משה מצליח, שוב, לגדול, לצאת אל אחיו, לראות בסבלותם. אני, אם הרב וולבה אומר ככה על עצמו, אז מי אנחנו? אבל אני יכול להגיד לכם, ברמה אישית, אני שמה לב המון המון פעמים כמה אנחנו אגואיסטים, והבעיות של הזולת הן כאילו מכשול בפני המטרה המרכזית, שהיא הבעיות שלנו. זה קרה לי, קורה לי כל הזמן בענייני בייביסיטר, הנושא המרכזי בחיי, גם כרגע, ובטח פה בניו יורק, מחפשת כל הזמן, מחפשת כל מיני בייביסיטריות וכל מיני, כל מיני דברים, וזה שונה, הכל שונה מישראל, גם זה. אפרופו שונה מישראל, זה פשוט הכל, הכל, הכל אחרת. אני כבר לא מתפלא, כלומר, כל מה שאמריקאים עושים, אני שותקת, אולי זה ככה צריך להיות. הגעתי אתמול לאיזו הרצאה, את הסקרין, את הסליידס, את השקפים של המצגת, שמו על התקרה. אני לא אמרתי מילה. כלומר, אולי ככה זה פה. כמובן, זה הייתה טעות, והם סידרו את זה. אבל בהתחלה, אני מגיע לאולם, אני רואה שאת המצגת שלי שמים על התקרה בהרצאה, אני כבר לא אומרת כלום. למה? כי רק לפני כמה ימים, אני בבית, ופתאום מגיע דואר, בסדר, דואר פה בכלל, נורא עובדים עם דואר, זה נורא מוזר. בארץ הגיע לי איזה מעטפה אחת בחודש, וגם היא הייתה לא רלוונטית. פה נורא עובדים עדיין עם דפים ודואר. הכל מגיע בדואר. אז אני מוציאה את הדואר, פתאום אני רואה מכתב מהבית ספר של הילדים. אני פותחת, קופצת עליי, תעודה. כאילו, report card כזה, תעודה. מה? תעודה זה לדורי דורות, זה קודש קודשים, הילד מקבל תעודה בבית ספר, ובא נרגש להראות להורים את התעודה. פה זה הפוך, אני מקבל את התעודה, ואני מחכה לילד, בוא תראה מה קיבלת. כאילו, בכלל לא ידעתי להסתכל, לא להסתכל, מה, זה היה על המעטפה, זה היה עם השמות שלנו. בקיצור, הכל הפוך, אני כבר לא שואלת, לא שואלת שום דבר. אז זה גם בענייני ביביסיטריות וכל מיני עניינים, אבל יש, טוב, יש איזה תעריף שהשכונה קבעה, כל מיני. בכל מקרה, שמתי לב איך, כאילו, אני צריכה ביביסיטר, זה הנושא המרכזי. אז אני לא ערה לשום דבר אחר, אני זוכרת שזה ערב אחד אני מחפשת, ואז אחת כותבת לי, סליחה, אני בשבעה על סבתא שלי. אני אומרת, טוב, יש לך חברה אולי פנויה? כאילו, אלו, רגע, לתת עיניו וליבו, טיפה, כאילו, אוקיי, סליחה, היא מצטפת בצערך לפחות, סליחה על הסבתא וזה, יש לך חברה? אני מסמסת לחברה שלה. סליחה, אחותי מתחתנת. יש לך חברה? רגע, מזל טוב, אחותך מתחתנת, נהדר. עכשיו, יש לך עוד מישהי? כלומר, הרבה פעמים אתה מרוכז מה שאתה צריך, זה קודש קודשים, ומסביב שימות העולם. אז הפוך, משה רבנו, שיש לו הכל בארמון, יוצא דווקא לראות את המצוקות של האחרים. מה הוא עשה בעצם, משה? הוא יצא לשם ומה הוא עשה? אז כמובן הוא בהתחלה הרג את אותו מצרי, שהתעלל והרביץ. יש מדרש שמתאר איך הוא ממש עבד איתם. יצא לעבוד בעבודת לבנים, במלאכה הקשה של עתיד, קצת להקל. הוא יצא מעצמו. אבל אגב, זה קשור למילה שהתחלנו בה, זה קשור למילה עם. כי אם פרעו, במרכאות, מרכאות, אבא שלו, כן, בארמון, אם פרעו מכריז שיש פה עם ויש פה עם, אז אין באמצע, אין פרווה, תחליט באיזה עם אתה. אז משה בהחלט יודע באיזה עם הוא לא חומק מהאומה שלו, ויש הרבה אנשים שעולים לגדולה ושוכחים, כן? הסיפור של אסתר מאוד מזכיר את זה. גם אסתר הגיע לשיא בארמון כדי לצאת אל, לפעול למען, למען העם שלה. אז משה בקיצור יוצא מעצמו. אנחנו רואים שני דברים שקורים בתגובה, אחד נפלא ואחד היום ונורא. הדבר הנפלא הוא שהקדוש ברוך הוא מתנהג אלינו כמו שאנחנו מתנהגים אחד לשני. זה יסוד שאנחנו רואים שוב ושוב. כמו שאתם רוצים שהוא יתנהג אליכם, תתנהגו אתם אחד לשני. קדוש ברוך הוא רואה את משה, ורש"י ממש את אותם מילים משתמש להתנהגות של אלוקים כלפינו. ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. אומר רש"י, שמתי לב להתבונן ולדעת את מכאוביו, ולא העלמתי עיני, ולא אטום את אוזני מצעקתם. ממש אותם מילים שרש"י תיאר את הרגישות של משה. אותו דבר, הוא מתאר את הרגישות של השם כלפינו. הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, אתם רגישים אחד לשני, אני רגיש כלפיכם. וזה באמת דבר נפלא שאנחנו רואים אצל משה. אבל אי אפשר, אני מתנצלת, להתעלם מהסיפור המלא והמזעזע. המפגש הראשון שלנו עם משה רבנו הוא מפגש טרגי. זה מפגש של החמצה, הוא מלא ברכילות. הוא מלא בעצם, המפגש הזה גורם למשה לברוח, להימלט מפנינו. ויהי באים עמהם, ויגדל משה, אמרנו, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם. ומה קורה? וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ויפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויתמנהו בחול. משה יוצא למען העברי, השוק המסכן, המוכה, ומכה את המצרי. ויצא ביום השני, משה גם ביום השני שוב אכפת לו, זה לא היה אירוע חד פעמי, יום יום הוא דואג לנו. אבל מה קורה? ויצא ביום השני, והנה שני אנשים עבריים ניצים. ויאמר לרשע, למה אתה קרעך? רואה שני יהודים, באמת לא מספיק מה שהמצרים עושים לנו, אנחנו מרביצים אחד לשני, למה אתה קרעך? ויאמר, מי שמך לאיש, שר ושופט עלינו? על הרגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי? וירא משה, משה מפחד, במפגש הראשון שלו עם יהודים, הוא יוצא פעם ראשונה מהארמון לפגוש יהודים. ויאמר, אכן נודע הדבר. משם הוא בורח. הוא בורח ליתרו, כהן מדיין, רודף אחריו, כל הסיפור. אבל ממה משה מפחד? התורה, אנחנו ראינו את זה גם אצל יעקב, היא לא מתביישת להגיד כשמנהיג מפחד. היא לא מתביישת להגיד שמנהיג בוכה. יוסף בכה שוב ושוב. למה משה מפחד ולמה זה צריך להפחיד אותנו? אותנו מאוד. ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? על הורגני אתה אומר כאשר רגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וירא משה אומר רשי, דאג לו על שראה בישראל רשעים דלתורין, מלשינים, מדברי לשון הרע. אמר, מעתה אולי אינם ראויים להיגאל. אם אני אתמול הצלתי עברי מידיו של המצרי, הסתכלתי וראיתי שאף אחד לא רואה, והיום זאת הרחילות במחנה. על זה מפטפטים כשבתית, על זה מפטפטים בפינת קפה. זה מה שעובר בוואטסאפ, ועוד מחזירים לי את זה כנגדי, הוא אומר לי, אתה הולך להרוג אותי כמו שאתמול הרגת את המצרי? אני מפחד שאולי הם לא ראויים להיגאל. נודע הדבר. אני מבין עכשיו, זה מסביר רשי ואומר, נודע לי דבר שהייתי תמה עליו. מה חטאו ישראל להיות כך נרדים בעבודת פרך? עכשיו אני רואה שזה מגיע אליהם. אני רואה שהם ראויים לכך. כך אומר לנו רשי. משה מפחד מהתרבות שהוא מגלה, ואומר, אוי ואבוי, אולי מגיע להם השיעבוד הזה, ואולי לא מגיע להם להיגאל. חס וחלילה, יש חשש שכל התוכנית לא תצא לפועל. העם לא ברמה מתאימה. בצורה מבהילה, כותב על זה הרבי מלובביץ', קיצרתי, זה רעיון הרבה יותר ארוך ועמוק, אבל בצורה פשוט מפחידה ומאוד מאוד רלוונטית לימינו, כותב על האירוע הזה, הקטן, הנקודתי, ששוב, אנחנו רגילים לספר מדרשים יפים, איך משה לקח את הגדי ואת הלשתות, ואיך הוא בא לסנה, אי אפשר להתעלם, יש פה פסוקים מבהילים. כותב הרבי, לשון הרע גורם לפירוד הלבבות, והנה, כשאין אחדות בין בני ישראל, אי אפשר שיחול עליהם גדר עם. רק לפני רגע פרעו הגדיר אותם כעם, אבל השם מגדיר אותנו כעם. אין כאן מי שיחול עליו גדר בחירת הקדוש ברוך הוא, רחמנה ליצלן. אגב, אני מחקתי, היה המון רחמנה ליצלן בשיחה הזאת, קשה גם לרב מלובביץ'. אנחנו חז וחלילה, אנחנו כאילו מטשטשים את ההגדרה שלנו כעם. ורק כשיש אחדות בין בני ישראל, אפשר להיות גאולת ישראל. שוב, דווקא בטיימינג הזה, בתזמון הזה של הבחירות, אי אפשר לטטא את זה מתחת לשטיח. משה מהרגע הראשון מאבחן את הבעיה שלנו עד היום. עד היום. בעיה שלנו בינינו, הלשון הרע, הרכילות, הציניות. איזה משפט ציני. אתה הולך להרוג אותי כמו שהרגת את המצרי? זה המשפט הראשון שמשה רבנו שומע מאח יהודי שהוא יצא לעזרתו. הרוח הזאת בינינו, הראייה הזאת אחד את השני, חלוי לחלילה עלולה לעכב את הגאולה. ואם אנחנו רוצים לזרז את הגאולה, אז המסקנות כמובן ברורות. אנחנו מתקדמים ומסיימים בחלק האחרון, שהוא מאוד מרגש וגם מקדם אותנו קדימה לקראת הפרשה הבאה ולקראת המשך הגלגלים של הגאולה. זה כבר המפגש הראשון בין משה מצד אחד לקדוש ברוך הוא מצד השני. ראינו את משה גדל, ויש פה רגע מאוד מיוחד ראשוני. פעם ראשונה הם נפגשים, וזה קורה בסנה, בשיח המיתולוגי הזה עם האש שיוצאת ממנו ואת המראה המוזר הזה. היינו בקהילה במרילנד, סילבר ספרינג, לפני כמה שבועות, ואני משתדלת, אני יכולה לעמוד 40 דקות ורק לספר סיפורים על דאלאס ועל ממפיס. אני משתדלת להתעסק גם עם הפרשה, כי באמת, ברוך השם, הרבה מאוד מאוד חוויות עוברות עלינו פה. אבל היינו בקהילה מסוימת, ומישהו סיפר לנו על הפער המדהים בין העברית האמריקאית לעברית האמיתית, וחוסר היכולת לתקשר עברית, אנגלית, ואיך האנשים פה שחושבים שהם יודעים עברית, איך הם מדברים עברית באמת. אז מישהו סיפר לנו שהוא קבע אחרי מנחה עם מישהו, מקבע איתו להיפגש איתו אחרי מנחה בשבת, מחוץ לבית הכנסת, ליד השיח, הוא מחכה לי שם ליד השיח. אז הוא רצה להרשים את האורח, זה היה ישראל, השני היה ישראלי. אז אומר לו האמריקאי, בואו ניפגש אחרי מנחה, תחכה לי בחוץ ליד הסנה. הוא כאילו, מה סנה? כשהוא למד פרשת שבוע בכיתה ב', אמרו לו, סנה, שיח, אז בוש. אז הוא אמר, חכה לי ליד הבוש, ליד השיח, חכה לי ליד הסנה. אז אשרינו שאנשים פה רואים, חושבים שסנה זה שיח, אבל פעם אחרונה, כאילו, אבו מה, אלא אם כן אלוקים מדבר לידך שמה, אז תגיד שאתה קובע איתי ליד השיח. אבל באמת ליד הסנה האמיתי, משה פוגש את הקדוש ברוך הוא, הם עוד ייפגשו שם בעתיד, כי זה גם המקום של הר סיני, ושם יהיו הלוחות הראשונים והשניים, ושבירת הלוחות, והוא יעלה למעלה ל-40 יום, ויוריד את התורה, אבל כאן הכל מתחיל. ובעצם הם מדברים בפעם הראשונה אחד עם השני. ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה, ויאמר, משה, משה. ויאמר, הנני. המילה הראשונה של משה לאלוקים, שתהיה גם המילה האחרונה שלו, הנני, תמיד, 120 שנה של הנני. אני, כמו אברהם בעקדה, כמו הרבה הנני לאורך ההיסטוריה, כמו הנני שכל אחד מאיתנו מנסה להגיד כלפי המשימות שהוא צריך למלא. הנני, אני כאן. אבל מעניין גם איך הקדוש ברוך הוא קורא למשה. משה, משה. מה? זה לא אחד שברחוב צועק לי, משה, משה, יעקב, יעקב, בוא רגע. מה זה משה, משה? הקדוש ברוך הוא נותן פה תוקף לשם של משה רבנו. מי נתן לו שם? בת פרעה קבעה שזה יהיה השם שלו. מי אמר שהיא צודקת? אנחנו ניתן לה לקבוע את שמו. המדרש מספר שהיו למשה המון שמות, קראו לו טוביה, בגלל הוותר אותו כי טוב, קראו לו חבר, כי בגללו הוא חבר לאשתו שהתגרש ממנה, אחותו קרא לו ירד, כי ירדה ליאור בגללו, אחיו קרא לו אבי זנוח, בגלל שאהרון קרא למשה אבי זנוח, כי אבא שלי זנח את אמא וחזר אליה, יש עוד שם שנתנו לו, אביגדור, שמעיה בן נתנאל, הרבה מאוד שמות שכתובים במדרש, תכלס, חבר'ה, קוראים לו משה רבנו, בואו, למה קוראים לו משה? רק בגלל השם שנתנה לו בת פרעו, ותקרא שמו משה, ותומר כי מן המים משיתיו, ואז הוא יוצא ורואה בסבלותם וכולי, משה. קדוש ברוך הוא מאשר את השם הזה של בת פרעו. שוב הגויים לפעמים מגדירים אותנו טוב יותר מאיתנו. מה זה משה? היא משתה אותו מן המים, כי מן המים משיתיו. אז מבחינה הגיונית איך היה צריך לקרוא לו? משוי, נכון? ותקרא שמו משוי, כי מן המים משיתיו. מה זה משה? זה בלשון הווה, הוא עכשיו משה אנשים. כי זה התפקיד שלך. אתה צריך למשות, המהות שלך היא להיות אדם שמשה. כמו שאני הוצאתי אותך מהיאור, אתה תוציא אותנו ממצרים, והתורה תוציא כל אדם מכל המצוקות, מכל היאור והמצרים של חייו, לעד. כלומר, ככה הוא ימשיך למשות אותנו. שוב, לפעמים הם מגדירים את המהות שלנו טוב מאיתנו. רומזים לנו על התפקיד שלנו, להיות מושים. אני חושבת ש... יש הרבה דרכים להתמודד עם השם הזה של משה, שהוא בעצם ההתחלה. ככה הקדוש ברוך הוא מתחיל את השיח איתו. משה, משה, מטביע את השם הזה. כתב רב אמריקאי, הרב דוב ברל ויין, מכאן מניו יורק, כתב קטע מאוד יפה, אישי, על השם הזה של משה, ובואו נסיים. הוא כותב כך, הרב ויין. לפני כמה עשרות שנים, בביקור בירושלים, ראיתי ידיעה בעיתון, היום נפתח במוזיאון יד ושם אגף, לזכר 1.5 מיליון מילדי ישראל שנטבחו בידי הגרמנים. גמלה בליבי ההחלטה לבקר שם ביום פתיחת האגף יד לילד. נכנסתי לחדר חשוך, מי שמכיר ביד ושם זה אחד המקומות הקשים שם בביקור. נכנסתי לחדר חשוך. חשוך עד כדי כך שלא יכולתי לצעוד בו בלי להתעמך בקיר. אחרי זמן מה העיניים התרגלו לחושך. ראיתי כוכבים של אור מתנוצצים באפלה, ובאמצע החדר דולק נר יחיד. ברקע נשמעו קולות שקוראים בשמות. שמות של ילדים שנספו, עוד שמות ועוד שמות, יהודה ויהודית, יעקב ושרה, מאיר ורחל. לא יכולתי לסבול עוד לשמוע את השמות, ברחתי מן החדר החשוך, מצאתי את עצמי בחוץ, באוויר הבהיר והיפה של הרי ירושלים. תמיד זה הניגוד הזה, אתה יוצא מיד ושם, וואו, לירושלים. הרהרתי בליבי, הרי אני בגילם של הילדים ששמותיהם הוקראו שם, אבל בקלטת שמי אינו מושמע, ואלו הצורר עמך שמו בוודאי כיוון גם אליי. רק משום שהוריי היגרו לאמריקה לפני השואה, זכיתי להימלט. כלומר, גם אני יכול להיחשב ניצול מן החורבן. הערעורים האלה גרמו לי להחליט. אם שרדתי, מוטל עלי תפקיד. אני חייב לתרום בעצמי לתקומת עם ישראל, לבנות את העולם היהודי שחרב. זה צו השעה שמוטל על כל איש ואישה מעם ישראל בדורנו. כי השם שלנו לא מופיע בקלטת. כך בדיוק צריך להסביר בפרשת השבוע את שמו של משה. ותקרא שמו משה ותומר, כי מן המים משיתיהו. משה נמשה, ניצל מן המים, תפקידו למשות אחרים. זו שליחותו. אם מסתכלים בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר, לא על השואה, אלא על יציאת מצרים, כולנו קרויים בשם משה. בכל הדורות ניצלנו מגזרות ורדיפות מפרעו ועד היום. אם הגענו עד עכשיו, מוטל עלינו חוב. כי מן המים משיתיהו, נאמר לעצמנו, לאור מסר זה ננהיג את חיינו ונצא למשות אחרים. הרב דוב ברל ויין מסביר לנו את השם שמופיע לראשונה בפרשת השבוע. אני רוצה לסכם, אמרנו, זאת התשתית של החיים שלנו. כל מה שמופיע פה לראשונה עוד ילווה וילווה אותנו. התחלנו בפרעו, שמגדיר אותנו היטב כעם, ויודע את זה יותר טוב מאיתנו, הלוואי שנזכור גם אנחנו. המשכנו אל שדולת הנשים, הנשים הישראליות, היהודיות הראשונות, וכמה כמה אפשר ללמוד מהם. המשכנו אל משה שיוצא אל האחר, ומצליח לצאת מעצמו, ולצערנו מגלה לפעמים דברים קשים עלינו, שהלקח רלוונטי עד היום. וסיימנו במסר, שהקדוש ברוך הוא אומר, משה, משה, הוא אולי מדבר גם אלינו וקורא גם לנו, להיות כמו משה ולמשות אחרים. תודה רבה לכם, נתראה בעזרת השם בשבוע הבא, עוד לפני הביקור בפלורידה, השיעור, ואחרי זה. להתראות, תודה רבה ובהצלחה. אני מראה כעת את הטקסט הבא לכל מי ששואל איפה ומה ומתי יש הרצאות. זו הדרך לעקוב אחרי התכנים. מישראל, יש מספר ישראלי, ארצות הברית, יש מספר אמריקאי, סמסו את השם שלכם ותראו ישועות, או לפחות תראו את כל התכנים שלי באופן קבוע, אם אתם רוצים. תודה רבה ולהתראות. תודה.